קשת כל שידורי תורה בספר בראשית.
שיעורים יינתנו על ידי הרב יונתן גרוסמן. הרב גרוסמן מלמד תנ"ך במכללת הרצוג, והוא רם במדרשת מגדל עוז. הרב יונתן גרוסמן.
שלום כולם. פרשת השבוע, פרשת לך לך, מדרך הטבע יש בה משהו מרגש באופן מיוחד, שהרי אנחנו נפגשים לראשונה עם מסעו של אברהם לארץ כנען, וההתהלכות בה. וכבר בתחילת הדרך, כשאברהם מגיע לארץ כנען, הוא בונה מזבח, בתחילה במקום שכם ובאלון מורה, ואחר כך הוא מדרים ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל ויתהולו, בית אל מים והאי מקדם, ויבן שם מזבח להשם ויקרא בשם השם, וכך אברהם הולך ומדרים. התחנה הבאה, שהיא התחנה הצפויה, והיא כנראה זו המתוכננת להיות אחרי בית אל, אחרי הקמת המזבח בבית אל, זה בחברון. אבל בין המזבח שבבית אל למזבח שבחברון, יש סיפור שהתורה עצמה רומזת שהוא סיפור קצת בסוגריים, וזה ירידתם של אברהם ושרה, בעודם אברהם ושרי, למצרים. למה התורה עצמה רומזת שזה במעין סוגריים? כי כשאברהם שב ממצרים, בפרק י"ג, נאמר, וילך למסעיו מנגב ועד בית אל, עד המקום אשר היה שם אוהלו בתחילה, בין בית אל ובין האי, אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשונה, ויקרא שם אברהם בשם אדוני. כלומר, למרות שאברהם רוצה להגיע לחברון, וממצרים לחברון הדרך לא עוברת דרך בית אל כמובן, אף על פי כן אברהם מצפין ממצרים עד בית אל, ומשם חוזר ומדרים לחברון. כביכול אברהם צריך לחזור אל מקום החנייה האחרון שלו, ולהמשיך את המסע המתוכנן שכם בית אל חברון. כך יוצא שכל סיפור הירידה למצרים הוא סיפור שהתורה עצמה שם אותו במעין סוגריים, ובסיפור הקצר הזה, ירידת אברהם ושרה למצרים, אני רוצה שנתמקד בדקות הקרובות, בעיקר לאור פירוש הרמב"ן, ונתהה ביחד האם הפירוש הזה הכרחי, והאם זה מה שעולה מתוך פשטי המקראות. הסיפור מתאר בתחילה את הרעב הכבד שיש בארץ כנען, שמאלץ את אברהם ושרה לרדת, והיא רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה לגור שם, כי כבד הרעב בארץ. והיא כאשר הקריב לבוא מצרימה, ויאמר אל שרה אשתו, הננה ידעתי כי אישה יפת מראית, והיה כי יראו אותך המצרים, ואמרו אשתו זאת, והרגו אותי ואותך יחיו. אמרינה אחותי את, למען התאבלי ועבורך, וחייתה נפשי בגללך. ואכן, כשאברהם ושרה מגיעים למצרים, המצרים רואים את האישה שהיא יפה מאוד, מהללים אותה אל פרעה, והיא אכן נלקחת לבית פרעה. אברהם מקבל מתנות גדולות, עד שהקדוש ברוך הוא מתערב בדבר, מנגע את פרעה בנגעים גדולים, ורק אז פרעה משיב את שרה לאברהם, ומגרש אותם בחזרה לארץ כנען. הסיפור הזה, שכידוע חוזר בווריאציות אחרות עוד פעמיים בספר בראשית, עוד פעם אחת ביחס לאברהם ושרה בפרק כף בגרר מול אבימלך, ועוד פעם אחת בפרק כף וב, שיצחק ורבקה יורדים גם הם לגרר. אבל הסיפור הזה, בעיקר זה שכאן בפרק י"ב, היו מן הפרשנים הראשונים שראו בסיפור הזה סיפור ביקורתי על אברהם. כלומר שהתורה רומזת לביקורת על התנהלותו והתנהגותו של אברהם בסיפור. החריף ביותר מבין אלו שהעלו דבר ביקורת על אברהם בסיפור הוא הרמב"ן. ואני רוצה להקריא כמה שורות מתוך פירוש הרמב"ן במקום. אומר הרמב"ן בפירושו לסיפור. ודע כי אברהם אבינו חטא חטא גדול בשגגה, שהביא אשתו הצדקת במכשול אבון, מפני פחדו פן יהרגוהו. והיה לו לבטוח בשם שיציל אותו, ואת אשתו, ואת כל אשר לו, כי יש באלוהים כוח לעזור ולהציל. גם יציאתו מן הארץ שנצטווה עליה בתחילה, מפני הרעב, אבון אשר חטא, כי האלוהים ברעב יפדנו ממוות. הרמב"ן למעשה ממקד שתי טרוניות, שתי ביקורות שעולים בסיפור, שעולות בסיפור על התנהגותו של אברהם. הדבר הראשון הוא עצם ירידתו, טוב, זה ברמב"ן מופיע כדבר שני, אבל מצד קצב הסיפור זה הדבר הראשון, עצם ירידתו של אברהם למצרים. אומר הרמב"ן, הרגע הקדוש ברוך הוא הבטיח לו שזו הארץ שהוא הולך לקבל, כשאברהם בונה מזבח בשכם, הוא חווה התגלות, והשם אומר שמה לאברהם, ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת. אז הנה, אז אברהם יודע, מדובר בארץ הזו, הרגע הוא קיבל על הדבר הבטחה, התגלות, ורק בגלל שיש רעב, גם אם זה רעב קשה, בגלל זה עוזבים את הארץ והולכים לארץ אחרת. זו הביקורת הראשונה של הרמב"ן. הביקורת השנייה, שהיא כמובן החריפה יותר, והיא הזוקקת דיון יותר רציני ויותר יותר מיידי, זה עצם הטריק שאברהם עושה במצרים. ומה שמטריד את הרמב"ן, זה לא עצם הרמייה או עצם השקר, כי בסדר, בעת פיקוח נפש, ברור שמותר לו לאדם לשנות מן האמת, אבל לא עצם הרמייה מציקה לרמב"ן כמו הכשלתו את שרה באבון אשת איש. או אם ננסח את זה בשפה קצת יותר רחבה, איך באמת אפשר להבין שאברהם אבינו אכן חושש לחייו, אבל אכן מציע שטוב, הוא ייפרד משרה אשתו, העיקר לא להציג את שרה כאשתו. מקסימום יבוא איזה מצרי ויקח אותה לאישה, אז אמנם ייפרדו את דרכיהם, סביר להניח שאברהם לא סומך על הנס, הוא מבחינתו הטריק אומר שאולי באמת ייפרדו את דרכיהם, אבל לפחות הוא את נפשו הציל. הדבר הזה הוא מאוד קשה, הוא מאוד קשה כי אני מעריך שכל שומעי השיעור עכשיו חשים בליבם ואומרים לעצמם, שבמקרים אפילו קיצוניים עוד יותר, כולנו מכירים סיפורים שאנשים מסרו את נפשם למען בני זוגם, שאנשים ודאי סיכנו את נפשם באופן ממשי בשביל להגן על משפחתם. וכאן אברהם, מפני חשש שהוא חושש, שמא יהרגו אותו מפני ששרה כל כך יפה, לכן מציע להציג אותה כרווקה, ואם מישהו ירצה אז יבוא ויקח אותה. הדבר הזה הוא באמת קשה מאוד, והרמב"ן מבחינתו באמת חש כאן בביקורת הגדולה שיש על אברהם אבינו, וכפי שמיד נראה, לדעתו של הרמב"ן, זרעו של אברהם אכן נענש בעונש קשה מאוד על המעשה הזה. רגע לפני שנראה את העונש שהרמב"ן חושב שעומד כאן כרקע לפרשייה שלנו, אני רוצה לרגע עוד לפתח את הכיוון הביקורתי, דרך הערה של רשי. רשי מאיר על דברי אברהם, אמרינה אחותי את למען יתבלי ועבורך, וחייתה נפשי בגללך, רשי אומר למען יתבלי ועבורך, יתנו לי מתנות. מאיפה רשי לוקח פירוש חריף שכזה, שאברהם אומר לשרה, בואי נשקר ונציג אותך כאחותי, כדי שאני אקבל מתנות? הרי באמת ברור שאברהם בעיקר עושה זה בשביל פיקוח נפשו, אבל שהוא בכלל חושב על מתנות בסיטואציה הזו, מאיפה רשי לוקח את זה? אז אכן ברור שרשי לומד את זה בהמשך הסיפור. שהרי בהמשך הסיפור, כשפרעו לוקח את שרה ונותן לאברהם מתנות, התורה משתמשת בדיוק באותו ביטוי שאברהם משתמש. כי בהמשך התורה אומרת, בפסוק ט"ז, ולאברהם היטיב בעבורה, והיא לו צאן ובקר וחמורים ועבדים ושפחות ואתונות וגמלים. אז הנה הוא לאברהם היטיב בעבורה, כנגד מה שאברהם ביקש מאשתו, למען יתבלי ועבורך. הביטוי הזהה לימד את רשי, שכשם שבפעם השנייה שהביטוי מופיע מדובר במתנות, כך גם התכנון של אברהם שיתנו לו מתנות. אבל אם אמנם כך, אז איזה מין סיפור נורא יש כאן לפנינו? אברהם אבינו, שנבחר על ידי הקדוש ברוך הוא, מצא בו איש חסד, איש של צדקה ומשפט, הוא אותה דמות בסיפור, שבגלל שהוא חושש לחייו, הוא מפקיר את אשתו, ועוד, כמו שרשי מדייק מהפסוקים, עוד מה שיש לו בראשו זה שלפחות הוא יוכל להתעשר מהדבר, הוא יקבל לפחות מתנות. הדבר הזה הוא מאוד מציק, והרמב"ן לשיטתו, לכאורה מביא ראיה מאוד חזקה. כי אומר הרמב"ן שהסיפור הזה שלפנינו, פרק י"ב, איך אפשר לראות בחוש שאכן מדובר בסיפור ביקורתי, אז אומר הרמב"ן שהסיפור הזה חוזר באופנים מאוד רחבים ומאוד מדויקים, הרבה רכיבים בסיפור הזה חוזרים ומופיעים שוב בסיפור יציאת מצרים. הנה שוב אני מקריא את דברי הרמב"ן, זה על פסוק י'. אומר הרמב"ן כך, הנה אברהם ירד למצרים מפני הרעב לגור שם, לחיות נפשו בימי הבצורת, והמצרים עשקו אותו חינם לקחת את אשתו. והקדוש ברוך הוא נקם נקמתם בנגעים גדולים, והוציאו משם במקנה, בכסף ובזהב, וגם ציווה עליו פרעו אנשים לשלחם. ורמז אליו כי בניו ירדו מצרים מפני הרעב לגור שם בארץ, והמצרים יראו להם ויקחו מהם אנשים, כאשר אמר וכל הבא תחיון, והקדוש ברוך הוא ינקום נקמתם בנגעים גדולים, עד שיוציאם בכסף וזהב וצון ובקר מקנה כבד מאוד, והחזיקו בהם לשלחה מן הארץ, לא נפל דבר מכל מאורה האב שלא יהיה בבנים. עכשיו אני מדלג קצת ברמב"ן, והרמב"ן מסיים את דבריו ואומר, ועל המעשה הזה, על מה שעשה אברהם עם שרה, שהוא הפקיר את אשתו, ועל המעשה הזה נגזר על זרעו הגלות בארץ מצרים ביד פרעו, במקום המשפט שמה הרשע והחטא. דברי הרמב"ן מאוד חריפים, וזה פירוש מאוד אמיץ כמובן, לבוא ולומר שסיבת שיעבוד מצרים, כל השיעבוד ששיעבד פרעו בבני אברהם, הוא תולדה של המעשה הזה של אברהם ושרה, שירדו למצרים, אברהם הביא את אשתו במכשול אבון, במקום המשפט, אומר הרמב"ן שם, הרשע והחטא, פרפרזה על פסוק מקהלת. אם אמנם נקרא כמו הרמב"ן את הסיפור, אז אני חושב שרבים מאיתנו הזדהו עם הביקורת. אכן, אדם שכך מציע את אשתו לכל דורש רק מפני שהוא חושש לחייו, זה לא דמות שאנחנו רוצים לראות בדמות מופת. ואם אמנם הקריאה של הרמב"ן מוצדקת, או בוודאי נוסיף לה את הקריאה של רש"י, שעוד יש פה איזה תאוות ממון, באמת זה בלתי נסבל. זה סיפור שהופך להיות סיפור קשה מאוד על אברהם אבינו. אבל אמנם הקריאה הזו שהרמב"ן מציע היא הקריאה הסבירה פה, והיא הקריאה שעולה מתוך פשטי המקראות. אני רוצה להציע, להזכיר בפני הציבור את הצעת הפירוש של האברבנל. האברבנל קורא מראש את כל הסיפור באופן אחר. אני מבקש לקרוא שוב את הסיפור באופן יותר לקרוא אותו קצת יותר לאט, מתוך התאמה לשיטת האברבנל. חלק מהדברים שאומר האברבנל לא אומר, אבל זה מתבסס על הצעתו של האברבנל. טוב, בואו נתחיל לקרוא את הסיפור. והי רעב בארץ, וירד אברהם מצרים על הגור שם, כי כבד הרעב בארץ. מה ראתה התורה להוסיף שוב, כי כבד הרעב בארץ? מה הנתון הזה מוסיף להבנת הסיפור? לכאורה, והי רעב בארץ, וירד אברהם מצרים על הגור שם. טוב, אנחנו מבינים, הוא יורד לגור בגלל שיש רעב. משום מה יש תחושה שהכתוב מתעקש לחזור ולהדגיש כי כבד הרעב בארץ. הדגשה שכזו נותנת תחושה שאין מדובר באיזה רעב רגיל, באיזו שנת בצורת רגילה שאברהם מיד מרים ידיים. אל אדרבה, הכתוב רומז, אני חושב, לניסיון לפרגן לאברהם שהוא יורד למצרים רק בשעה שכבד הרעב בארץ, שעל פניו כבר אין דרך להחזיק מעמד בארץ. במובן הזה כמעט אפשר לומר על דרך החיוך שכל מה שהתורה פה טרחה לומר כי כבד הרעב בארץ זה כדי להפקיע את הביקורת של הרמב"ן. כדי לא לומר איך אברהם עוזב ככה את הארץ רק בגלל רעב. באה התורה ואומרת טוב זה לא סתם רעב, זה רעב כבד מאוד. ואברהם עושה ככל שביכולתו בשביל להחזיק מעמד. אז ירידה זמנית לארץ זרה בשביל להתגבר על הרעב, אם זה רעב כבד, הדבר הזה הוא לכאורה לגיטימי. יתר על כן, הביטוי הזה עצמו, כי כבד הרעב בארץ, חוזר באופן מפתיע בסוף הסיפור בהקשר אחר. ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב. כבד בהתחלה, כבד בסוף. אבל הנה המסגרת הספרותית הזו, הדבר הזה מכונה אינקלוזיו, שאותו ביטוי לשוני מופיע בתחילת הסיפור ובסופו, המסגרת הספרותית הזו רומזת להיפוך שחל בסיפור. הסיפור מתחיל במצוקה קשה, רעב כבד בארץ, והסיפור הזה איכשהו מסתיים שאברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב, כלומר בברכה גדולה, באושר גדול. אבל הדבר הזה כמובן לא יכול להיות הוכחה בפני עצמו. אבל כבר הדבר הזה מצטרף, אני חושב, לחוסר הנוחות מהביקורת של הרמב"ן על אברהם, כי על פניו לפנינו סיפור שמתחיל במצוקה ונגמר בברכה. סיפורים כאלו שמתחילים ממקום קשה, מטרגדיה, ומסתיימים דווקא במקום של שפע, של ברכה, של פריון, סיפורים כאלו קשה לראות בהם סיפורים ביקורתיים בדרך כלל, כי אם אמנם זה היה סיפור ביקורתי, אז קשה להבין איך דווקא, הנה, הקדוש ברוך הוא בסוף מלווה את אברהם במעשיו, ומשפיע עליו רוב ברכה. אבל אני מודע לכך שההוכחה הזו כשלעצמה אינה מספיקה. לעת עתה בואו רק נקרא את הסיפור, שוב לפי עיני האברבנל. בכל מקרה, הביטוי כי חבד הרב בארץ, כבר יש בו בכדי להתמודד עם הביקורת השנייה שאלה הרמב"ן על עצם הירידה למצרים. אני ממשיך לקרוא בפסוק י' א'. והי כאשר הקריב לבוא מצרימה, ויאמר אל שרי אשתו, הננה ידעתי כי אישה יפת מראית, והיה כי יראו אותך המצרים, ואמרו אשתו זאת והרגו אותי ואותך יחיו. אמרינה אחותי את, למען היא תבלי ועבורך, וחייתה נפשי בגללך. גם כאן אני מבקש להעיר דבר שנערה נקודתית, בשביל לנטרל את הקריאה של רש"י. מה המובן היסודי של למען היא תבלי ועבורך, וחייתה נפשי בגללך? כשבודקים את הביטוי למען היא תבלי בתנ"ך כולו, או לא דווקא התאבלי, אלא הטבה בכלל, מה זה לטוב לנו, לחיותינו כיום הזה. כשיש הביטוי שמישהו מיטיב למישהו, הוא ביטוי רב משמעי. כלומר, יש כל מיני סוגי הטבות שיכולות להיכלל תחת ביטוי שכזה. לפעמים ההטבה היא באמת יכולה להיות הטבה ממונית, אבל לפעמים ההטבה היא הטבת חיים. עצם העובדה שאדם חי זה כבר מוגדר כהטבה. כאן, מאיר פרשן בשם קסוטו, מאיר שלפי סדר הביטויים שאומר אברהם, קשה מאוד להסכים לקריאה של רש"י. כי אם רש"י היה צודק, אז אברהם לא היה אומר, למען היא תבלי ועבורך, כלומר, ייתנו לי מתנות, וגם, וחייתה נפשי בגללך, וגם אני אחיה. זה לא הגיוני, סדר המשפט היה צריך להיות הפוך, אם רש"י צודק שלמען היא תבלי ועבורך זה מתנות. דבר ראשון, אנחנו נאלצים לשקר כדי שיחיה, ולא די בזה שיחיה, גם מקבל מתנות. לא יעלה על הדעת שאברהם אומר, אנחנו נאלצים לשקר כדי שנקבל מתנות, וגם ככה נחיה. זה נשמע קצת קשה. ולכן אני חושב שהצדק עם קסוטו, שהציע לקרוא את הפסוק הזה כתקבולת, למען היא תבלי ועבורך, כלומר איזה סוג הטבה, וחייתה נפשי בגללך. היא תבלי שאברהם רואה כאן מול עיניו, זה רק שאלת פיקוח הנפש ולא שאלת ההטבה הממונית. אם כך, מדוע באמת התורה אחר כך חוזרת על אותו ביטוי בהקשרים של הטבה הממונית? למה באמת אחר כך נאמר לאברהם היטיב בעבורה והיא לא, והתורה נותנת רשימה של הטבה הממונית, של עושר וכבוד? כאן צריך לקחת בחשבון שלפעמים הזיקות הלשוניות האלו אינן מבארות האחת את ראותה, אלא יוצרות איזה סוג של קריאה אירונית. אברהם ראה מול עיניו חיים, הוא רצה לחיות. בפועל, מה, איזה הטבה בסוף הוא קיבל? הוא מקבל כסף וזהב ועבדים ושפחות וגמלים וצון ובקר וחמורים. אבל הקריאה של ביטוי על רקע הביטוי האחר יכול לחדד פה דווקא את הפער שבין מה שאברהם התכוון אליו לבין מה שקרה בפועל, ועל זה אומר עוד מילה עוד שתי דקות שוב. מה התכנון של אברהם ושרה? ופה אני מבקש עכשיו לאמץ את קריאתו של אברבנל. אברהם אומר לשרה אשתו שהוא מודע לזה שהיא יפה מאוד, ולכן הוא חושש שיראו אותך המצרים ואמרו אשתו זאת, והרגו אותי ואותך יחיו. מפני מי חושש אברהם? מפני המצרים. כלומר, אברהם אומר לעצמו שעכשיו הולכים להסתובב במקום זר. יבוא איזה מצרי, יראה את שרה, יחשוק בה, ירצה אותה. אם היא נשואה, אז המצרי לא יכול כמובן לקחת אותה, היא שייכת כבר לגבר אחר. אז הוא יהרוג את אותו גבר, כדי לא לעבור חלילה הלבון איסור אשת איש, הוא יעבור, אז הוא יעבור בשביל זה על איסור רצח, כן? הוא יהרוג את אותו, את אברהם, ויחטוף את שרה, ויקח אותה בעל כורחו ובעל כורחה. ולכן מה? אומר אברהם, בואי נציג את עצמנו כאח ואחות. אני אח בכיר, אפוטרופוס שלך. מעתה, ברגע שאיזה מצרי ירצה לבוא ולקחת אותך, וכאן אני מצטט עכשיו את אברבנאל, כשמישהו ירצה לבוא ולקחת אותך, הוא יבוא אליי לבקש אותך, לבקש את ידך, כמקובל, סתם ככה לא הורגים. יבוא אליי איזה מצרי, אני אתן לו מחיר גבוה, מחיר מופקע. הוא יתחיל להתווכח איתי, אני אעשה את עצמי כאילו אני באיזה מסע ומתן, אני אומר לו, רגע, יש מישהו אחר, שגם יש לו הצעה טובה יותר. אברהם ישלוט בעניינים. הוא ידע מי חושק בה, מי רוצה אותה. אם הוא ירגיש שהחבל הולך ומתהדק, והוא לא יכול עוד לדחות את המסע ומתן, הוא כבר ביקש 20 גמלים ו-80 צון, שזה מחיר מופקע, והוא מרגיש שאפילו זה כבר לא מספיק, אז לוקחים את הרגליים ובורחים. כלומר, מציע אברבנאל, שאברהם לא העלה על דעתו להפקיר את אשתו. זה בכלל לא התכנון. אדרבה, תכנון הוא להגן על שניהם גם יחד. את אברהם לא יהרגו, כי שרה לא נשואה, פשוט צריך לבוא ולבקש את ידה, כמקובל. אבל כך אברהם יוכל לשלוט בכל מי שעיניו נשואות לשרה. עכשיו, מה קורה בפועל? אני ממשיך לקרוא את הסיפור. והי כבוא אברהם מצרימה, ויראו המצרים את האישה, כי יפה היא מאוד. אכן, מול חששו של אברהם, והיה כי יראו אותך המצרים. אכן, זה מה שקורה. ויראו אותה המצרים. סליחה, ויראו המצרים את האישה. בשלב הזה, אפשר אפילו להמשיך ולדמיין בראש, שאכן כבר חלק שואלים את אברהם, רגע, מי היא? אחותך? אולי התורה אפילו מקצרת. אבל לפתע פתאום יש עוד פסוק. חוץ מי ויראו המצרים את האישה, התורה ממשיכה ואומרת, ויראו אותה שרי פרעו. ויהללו אותה אל פרעו, ותוקח האישה בית פרעו. פרעו, 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 חוזר כאן בסופי המשפטים, 3 פעמים רצוף, במקביל לראייה שממנה חשש אברהם, ויראו המצרים את האישה, יש פה ראייה נוספת. שרי פרעו, שמהללים אותה אל פרעו, וממילא האישה נלקחת בית פרעו. פרעו חוזר פה שוב ושוב, כי הוא ההפתעה הגדולה של הסיפור. אברהם לא העלה על דעתו שהמלך המצרי, מלך המעצמה המצרית, ירצה לקחת אישה נוודית, זרה. למה שדווקא הוא ירצה אותה, איך הוא בכלל יראה אותה? אברהם עיניו היו נשואות, מזה הוא חשש מפני המצרים, מפני הציבור העממי. ומולו הפתרון טוב, היא אחותי, הוא פתרון טוב. ברגע שפרעו המלך נכנס לתמונה, כל התכנון של אברהם כמובן קורס. כי מה אפשר להגיד למלך? לתת לו מחיר מופקע? אין בעיה, הוא ייתן עוד שור ועוד גמל ועוד פרה. קשה מאוד להתמקח כמובן עם המלך. ואכן, מיד אחרי שנאמר שלוקחים את שרה לבית פרעו, מיד נאמר, הוא לאברהם היטיב בעבורה, והיא לו צון ובקר וחמורים ועבדים ושפחות ואתונות וגמלים. הרשימה הארוכה הזו רומזת שאכן אברהם ניסה לתת מחירים שהם לא הגיוניים בעליל, שכל אחד מבין שיש פה איזה מעשה רמייה, משהו פה לא הגיוני. אבל מה אפשר להגיד למלך? המלך כל פעם אומר, הנודני כזה רוצה עוד גמל, תנו לו עוד גמל. וכך אברהם נשאר עם הרבה עושר, ועם הרבה צון ובקר וחמורים, ועם הרבה עבדים ושפחות, ואפילו עם מתנות וגמלים, אבל בלי אשתו, בלי אשתו היקרה. כאן הקריאה האירונית שהצענו קודם מקבלת את תוקפה המלא. אברהם שאמר למען יתבלי ועבורך, התכוון נוכל לחיות, להמשיך לחיות ביחד. בפועל אברהם עכשיו תקוע עם עבדים ושפחות, עם חמורים ועם גמלים, אבל בלי אשתו. במובן הזה, הסיפור הזה, בנקודה הזו של רציפות הקריאה, הסיפור הזה הוא סיפור טרגי. סיפור טרגי במובן הזה שגיבורי הסיפור התכוננו למשהו אחד ופתאום הקלפים נטרפו והמציאות נכפית עליהם ממקום לא צפוי והם פתאום ניצבים מול שוקת שבורה. מי שמחלץ את אברהם ושרה ממיצר הוא הקדוש ברוך הוא. וינגע השם את פרעה נגעים גדולים ואת ביתו על דבר שרה יש את אברהם. ולא, בסופו של דבר לא התכנון של אברהם הוא זה שמצליח להוציא אותה ממיצר, אלא התערבות אלוקית ברורה. כי הקדוש ברוך הוא מגן על חסידיו ועל אברהם אהובו. ולפיכך, במובן הזה, אחת המגמות כמעט של הסיפור, זה לבוא ולומר איך הקדוש ברוך הוא מלווה את אברהם עכשיו בכל דרכיו, לא רק בארץ כנען, אלא הוא מלווה צמוד שלו. וגם אם הוא יקלה לצרות במצרים, הקדוש ברוך הוא יגן עליו ועל אשתו. אם עכשיו נחזור לביקורת של הרמב"ן, אז אני מעריך שממילא ברור למה זה לעשות לאברהם עוול גדול. כי אם באמת מלכתחילה התוכנית היא, טוב, אני אפקיר את אשתי, העיקר שאני אשאר בחיים, אז אכן זה סיפור קשה והביקורת של הרמב"ן מוצדקת מאוד. אבל אם הסיפור הזה הוא סיפור שאברהם לא רק שלא תכנן אותו, אלא הפוך, זה סיפור טרגי, אברהם תכנן משהו אחר לחלוטין. ופתאום פרץ המלך הגוי לתוך הסיפור, וזה דבר שאברהם לא תכנן ולא ידע ולא התכוון אליו. אם אמנם כך הוא הדבר, הרי שהסינגור על אברהם, אני מרגיש שזה אפילו לא קריאה אפולוגטית או קריאה מסנגרת ככה עם האצבע. זו באמת, זה הופכת להיות הקריאה הפשוטה של הסיפור, שכולנו מזדהים עם המצוקה הגדולה שאברהם היה מצוי בה, שהוא לא התכוון לזה ולא תכנן את זה כלל ועיקר. אמנם, אם כך הוא הדבר, אז עדיין יש משימה כבדה מול עינינו, מול עיניו של אברבנאל. כי לפי הקריאה הזו צריך עכשיו לבאר מה ראתה התורה להפוך את הסיפור הזה לאב טיפוס, לסיפור שעבוד מצרים. כי כמו שכבר אמרנו קודם, הזיקות הספרותיות שהרמב"ן עומד עליהן בין הסיפור שלפנינו לבין סיפור יציאת מצרים, זיקות מאוד רחבות, אלה לא יכולות להיות זיקות מקריות. בשני הסיפורים יורדים בגלל רעב, שם המלך הגוי יש איזה חשש שהמצרים יארגו את הזכרים ויחיו את הנקבות, והרגו אותי ואותך יחיו. הקדוש ברוך הוא מתערב ומנגע את פרעה בנגעים גדולים, ממש כמו 10 המכות, ואז פרעה משלח את ישראל, בדיוק כמו בסוף סיפור שיעבוד מצרים, שפרעה משלח אכן את ישראל, והם יוצאים בכסף ובזהב ובמקנה כבד מאוד, אפילו הביטוי כבד מאוד מופיע גם פה וגם שם, וגם אצלנו מיד כתוב הילך למסעיו, שזה ביטוי מיוחד שמאפיין את הליכת בני ישראל במדבר, למסעיהם. הזיקה הספרותית הזו זוקקת פשר. אז כל עוד הקריאה המוצעת של הרמב"ן הייתה הקריאה המקובלת, אז הפשר בין שני הסיפורים היה פשר של החטא ועונשו, כפי שהציע הרמב"ן. אבל אם אמנם דרכי העיצוב של הסיפור מורים שאברהם בכלל לא חשב על פרעה, אלא חשש רק מפני המצרים, אז איך אפשר לבאר את הפשר שבין שני הסיפורים, את הקשר, את פשר הקשר שבין שני הסיפורים? נדמה לי שאפשר לראות את היחס שבין הסיפורים לא כיחס שבין החטא ועונשו, אלא כמעט אדרבה. כלומר, מעין דברי הרמב"ן באופן כללי יותר של מעשה אבות סימן לבנים, לא במובן של חטא ועונש, אלא במובן שהסיפורים הראשוניים שהתורה מספרת על אברהם, יצחק ויעקב, אבל באופן מיוחד על אברהם, זה יחזור שוב אצל יעקב למעשה, אבל אצל אברהם זה מאוד בולט. הסיפורים האלו יש בהם משהו מכונן להתנהלות זרעו אחריו, להתנהלות עם ישראל כולו במשך ההיסטוריה. כלומר, במילים אחרות, דווקא הסיפור הזה אמור להיות מעין צידה לדרך לבני ישראל. דעו לכם, יכול להיות שגם אתם עתידים להתגלגל למקומות רחוקים מארציכם. דעו לכם ששם ייתכן שהמלך יתנכל עליכם ושירצו לחטוף את נשותיכם. דעו לכם שבעת רעב אתם אכן עלולים להתגלגל לכל מיני מקומות כאלו, ויהיה קשה. אבל גם דעו לכם שבמקרים כאלו הקדוש ברוך הוא בסופו של חשבון ינגע את פרעה נגעים גדולים. ודעו לכם שבסופו של סיפור אתם עתידים לצאת במקנה גדול, בכסף ובזהב. כלומר, העובדה שאכן סיפור שעבוד מצרים מקביל מבחינה ספרותית לסיפורו של אברהם שהוא יורד למצרים בבראשית י' ב', לא מחייבת את ההצעה הפרשנית של הרמב"ן שזה בא כעונש, אלא יכול להיות שאדרבה, הסיפור התמציתי הזה בא כעידוד, בא כתמיכה לדורות ישראל שנמצאים בכל מיני מצבי מיצר ומצבי לחץ ומקומות שבהם המלך הגוי משעבד אותם או חוטף את נשותיהן. נשותיהם, והסיפור הזה הופך להיות סיפור שיש בו תמיכה, שיש בו עידוד גדול, ומהבחינה הזו, גם אם הרמב"ן צודק בזיקה הספרותית, אין הכרח לקבל את הפרשנות שמציע הרמב"ן, שזה מורה על חטא ועונשו. לסיכום דברנו, רק אני מבקש לומר, שהקריאה הזו של אברבנאל, לעניות דעתי, לא צריך לאמץ אותה מתוך מניע אפולוגטי שאנחנו לא מוכנים להעביר ביקורת על גדולי האומה, על אבות האומה. יש מקומות אחרים, ואם התורה מעודדת את הביקורת, צריכים להיות אנשי אמת וללמוד את התורה, מה התורה באמת חושבת. פה הקריאה של אברבנאל נשענת טוב יותר על העיצוב הספרותי של הסיפור. מאחר שאברהם מדגיש בדבריו, והיה כי יראו אותך המצרים, מאחר שהתורה חוזרת על הפועל והירו באופן כפול, ראשית למצרים ושנית אחר כך לשרי פרעו, התורה נדמה מבקשת באמת לעודד את הקריאה, שהנה יש פה משהו שאברהם פשוט לא לקח אותו בחשבון, ובמקום כזה ודאי שאין שום סיבה להרבות בביקורת על דמויות שכל עונשם, כל חטאם, הוא שהמציאות נכפתה עליהם בדרך לא צפויה, והם אינם אלא דמויות טרגיות בסיפור שכזה. תודה רבה ולהתראות בשבוע טוב.